אוקיי, בפעם הקודמת התחלתי לעסוק בשאלה של דת ומוסר, או הלכה ומוסר, תורה ומוסר, ונקודת המוצא, או מוטיבציה בעצם להיכנס לעניין הזה, הייתה הדברים שראינו בדרשות הר"ן, בדרוש י' א', ששם הוא מדבר על שתי מטרות שיש, מטרות נורמטיביות שיש לתורה. אחת מהן זה המטרה של חול העניין האלוהי, שזה, נקרא לזה נגיד, המטרות הדתיות, והמצוות וההלכות, בעצם עניינן הוא זה, חול העניין האלוהי. והמערכת המשפטית שמטפלת בעניין הזה, זה מערכת בתי הדין שתחת הסנהדרין. במקביל, יש מערכת נורמות אחרת, שמטרתה הסידור המדיני, מה שנקרא, או הצדק החברתי, או החברה תקינה. ובזה מטפל המלך. וההבחנה הזאת של הר"ן, בעצם, היא לא רק הבחנה בין שתי מערכות שלטוניות, בין הרשות השופטת והרשות המבצעת, כי תחת הרשות המבצעת יש גם רשות שופטת, משפט המלך, גם הוא מתנהל על ידי בתי דין, כך שיש בעצם שתי מערכות משפטיות, אבל מעבר לזה, זה גם לא הבחנה רק בין שתי מערכות משפט, מערכות שלטון משפטיות, אלא הבחנה בין שתי קטגוריות שונות, נורמטיביות שונות. יש קטגוריה שנקראת הלכה, ויש קטגוריה שנקראת משפט המלך, שמתנהל בבתי הדין של המלך. אבל קודם כל יש פה איזשהו ספר חוקים. הספר החוקים של שתי המערכות האלה שונה. לא רק האינסטנציות שמטפלות בהן, אוקיי? ספר החוקים שונה. פה זה ספר חוקים ההלכה, במערכת בתי הדין, ואצל המלך זה משפט המלך. מאיפה באות הנורמות במשפט המלך? מוסר, צדק, היגיון, שכל ישר, כמובן זה עניין אוניברסלי שמשותף לכל עמי העולם, משפט המלך ומשפטים של עמים זרים, זה בעצם פחות או יותר אותו דבר. ואז אמרתי שבעצם המודל הזה, או הלוגיקה הזאת, שהר"ן מניח, היא בעצם לוגיקה של מחויבות לשתי מערכות נורמטיביות מקבילות. שונות במקביל, ולשתיהן אני מחויב. וזה בעצמו בסיס לוגי חדש או שונה מהמקובל כדי לתאר את היחסים בין הלכה למוסר. ואז אמרתי שבהלכה ומוסר אפשר לזהות את המוסר עם ההלכה, אפשר לזהות את ההלכה עם המוסר, ואפשר לראות בשתי הקטגוריות האלה, שתי קטגוריות בלתי תלויות. כשההלכה שואפת למטרות דתיות, והמוסר שואף להסדרת חיי החברה והמנהל התקין, ניהול החיים, ולכן מה שבעצם ההבחנה הזאת עושה, היא בעצם מאירה באור אחר קצת את שאלת ההתנגשות בין הלכה למוסר, או בין תורה למוסר. ואמרתי שאם אנחנו מאמצים את התפיסה הזאת שעולה מהר"ן, אני חושב שהיא תפיסה מאוד סבירה ומתבקשת, ולא רק זה, אלא שזה שאנשים לא רואים אותה ככזו, זה פשוט תולדה שמה שקראתי התאונה ההיסטורית, כן, אובדן המלוכה וניקוז כל הסמכויות לבית הדין, ולכן אנחנו היום כבר שבועים בקונספציה שהכל נמצא תחת ההלכה והכל נידון בבית הדין. אבל האמת שזה שתי מערכות בלתי תלויות, והמערכת החיצונית היא לא עניין להלכה בכלל, אלא קשר להלכה היא מערכת חילונית. חילונית במובן הזה שהיא אחראית על חיי החולין, לא חילונית במובן הזה שהיא מנותקת מהקדוש ברוך הוא, זה חילונית במובן הזה שהיא מנותקת היא אחראית על חיי החולין, וההלכה אחראית על החיים הדתיים, נקרא לזה כך. וברגע שאנחנו תופסים את היחס בין המערכות בצורה כזאת, זה פותר באבחה אחת את כל הדילמות האלה והמתחים האלה בין הלכה למוסר. כי בעצם מה שאני רוצה לפי זה לטעון, זה שההלכה בכלל לא שואפת למטרות מוסריות, ולכן אין להתפלא על כך שההלכות מסוימות נראות לא מוסריות. הן משיגות מטרות לא מוסריות. כיוון שהן מנסות להשיג משהו אחר לגמרי, הן לא באות לדאוג למוסר, הן באות לדאוג למשהו אחר. לפעמים זה יכול לצאת משהו שמנוגד לכללי המוסר. באותה מידה שכללי המוסר, בגלל שהם שואפים להשיג מטרות מוסריות, יכולים להוביל אותנו לצעדים שמנוגדים להלכה. בגלל שהמטרה שלהם היא מטרה מוסרית, והצעדים של ההלכה לא שואפים למטרה המוסרית, אלא שואפים לחול העניין האלוהי, למטרות הדתיות. וכיוון שכך, בעצם, זה נשמע מוזר להתייחס לתמונה כזאת כפתרון לסתירה בין הלכה לבין מוסר, כי בעצם מה שאני עושה פה, אני לוקח את סימן השאלה ומותח אותו, אני הופך אותו לסימן קריאה. אני בעצם אומר, נכון, יש הבדל, יש סתירה בין שני הדברים, ואני חי עם זה בשלום. הנקודה היא, שלא רק שאני חי עם זה בשלום, להגיד חי בשלום זה אמירה פסיכולוגית. אני לא מדבר על זה שאני חי עם זה בשלום פסיכולוגית, אני חי עם זה בשלום פילוסופית. מה זה אומר? זה אומר שחיים כפולים מן הסוג הזה, אין בהם בכלל סתירה, זה לא בגדר סתירה לוגית. זה לגמרי סביר ואפשרי ואפילו צפוי, מתבקש שיהיה הדבר הזה. מה שכן, זה יוצר קונפליקט. קונפליקט הכוונה, זה יוצר לי קושי בהחלטה מה לעשות פרקטית. נגיד שהמוסר אומר לי לא להרוג תינוק המלאקי, וההלכה אומרת לי כן להרוג תינוק המלאקי. אז עכשיו אני אומר, אז יש סתירה, זאת בעיה של הלכה ומוסר. אני טוען, אין שום סתירה. כדי להשיג את חול העניין האלוהי, צריך להרוג תינוקות המלאקים. אבל כדי להשיג את המטרות המוסריות, או לנהוג באופן מוסרי, אסור להרוג תינוקות המלאקים. למה יש פה סתירה? מה הבעיה? אין פה שום סתירה. אלא מה? יש פה קונפליקט. למה? כי בסוף בסוף אני צריך להחליט, או שאני כן הורג אותם, או שאני לא הורג אותם. ההחלטה המעשית היא החלטה ששואלת בעצם מי המטרה שגוברת. המטרה הדתית או המטרה המוסרית, או הערך הדתי או הערך המוסרי. אבל זה לא סתירה, זה קונפליקט. בדוגמת השוקולד שהבאתי, כן? שיש ויכוח האם לאכול שוקולד או לא לאכול שוקולד, שבן אדם אחד אומר לאכול שוקולד כי הוא טעים, והשני אומר לא לאכול אותו כי הוא משמין. מי צודק? שניהם צודקים, אין סתירה בין מה שהם אומרים, הוא גם טעים וגם משמין. אז להגיד, עכשיו אני עצמי לבד, אוחז בשתי הדעות, זה לא ויכוח בין שני אנשים, אני עצמי עכשיו מתלבט, ואני חושב שהוא גם טעים וגם משמין, האם אני חי בסתירה? מה פתאום? אני חי במציאות האמיתית, ששוקולד הוא גם טעים וגם משמין. אלא מה? זה יוצר לי בעיה במישור המעשי, כי במישור המעשי אני צריך להחליט, לאכול אותו או לא לאכול אותו. שיקולי הטעם אומרים לי לאכול אותו, שיקולי הבריאות אומרים לי לא לאכול אותו. אז פה אני בקונפליקט, אבל זה לא סתירה.
אין כאן עניין אבל של, נניח, אם אותו בן אדם תופס, שני המערכות האלה, הן מערכות שהן מגיעות מאותו מקור. לצורך העניין, כמו שהזכרת בסוף השיעור הקודם, שניהם מגיעות מהתורה, שניהם כאילו רצון השם במובן מסוים. פשוט זה חול העניין האלוהי, זה מוסר עכשיו.
נגיד שהקדוש ברוך הוא היה אומר לי שהוא דורש ממני להיות בריא, וגם דורש ממני ליהנות מהחיים. מה, הוא לא יכול לדרוש ממני את זה? את שני הדברים?
הוא יכול, אבל זה נשמע שזה מכניס אותך לסתירה מסוימת.
לא, זה מכניס אותי לקונפליקט, לא לסתירה. זה בדיוק הנקודה. אין שום סתירה בין שתי הדרישות האלה.
אני לא עושה את ההבחנה, אני פשוט לא עושה את ההבחנה בין סתירה... אני לא עושה את ההבחנה בין מה ההבדל בין נניח אם יש לי שתי דברים ששייכים לתוך אותה מסגרת, שאומרים לי, שהם מכניסים אותי לקונפליקט, למשהו שנמצא בין שני מסגרות שונות.
נכון. זה קונפליקט ולא סתירה בשני המקרים. יכול להיות קונפליקט בין ערך דתי לערך מוסרי, יכול להיות קונפליקט בין ערך מוסרי לערך מוסרי אחר. שניהם זה קונפליקטים ולא סתירות. ולכן אני חושב שזה פותר את בעיית הלכה ומוסר בצורה מושלמת. זה לא אומר שאני עכשיו אדע מה לעשות בכל סיטואציה כזאת. יש לי בעיה של הכרעה, אבל זאת לא סתירה. סתירה פירוש הדבר זה שברמה העקרונית אתה לא יכול להיות מחויב לשני דברים, כי הם סותרים אחד את השני. והטענה שלי זה שאין שום מניעה להיות מחויב לשתי המערכות האלה. להפך, לא רק שאין מניעה, אנחנו נדרשים להיות מחויבים לשתי המערכות האלה. נכון שזה יוצר לנו קונפליקט במישור המעשי. אנחנו צריכים לדעת מה לעשות. אוקיי, אז אנחנו צריכים לטפל בזה, אבל זאת בעיה מעשית, זה לא סתירה. אוקיי? הבעיות של הלכה ומוסר הן לא בעיות מעשיות, השאלה שם זה לא איך לנהוג בפועל. השאלה זה איך זה יכול להיות שהתורה מצווה עליי דבר לא מוסרי. זאת הבעיה של הלכה ומוסר. התשובה שלי, מה הבעיה? התורה מצווה עליי את זה כדי להשיג את חול העניין האלוהי. בלי קשר למטרות המוסריות שגם אותם התורה מצפה ממני. שני דברים שונים, רק זה לא עניינה של ההלכה. המטרות המוסריות זה ועשית הישר והטוב, שזה לא חלק מההלכה, דיברנו על זה בפעם הקודמת. אבל זה גם, התורה מצפה ממני גם את זה וגם את זה. אם אני אבוא לבן שלי או למישהו, לתלמיד או לא יודע למישהו, ואני אגיד לו, אני מצפה ממך לדאוג ככל האפשר לבריאות. חוץ מזה אני מצפה ממך ליהנות מהחיים כמה שאתה יכול. עכשיו הוא יתלבט האם לאכול שוקולד או לא. אז לא נתתי לו את הכלים מה לעשות בדילמה הזאת, לכן זה קונפליקט. אבל אין פה שום סתירה בין שתי ההנחיות שנתתי לו. הוא יכול להיות מחויב לשתיהן ואחד לא סותר את השני. אין קושייה, איך הוא יכול להיות
לפי...
אי אפשר להגיד לי, אתה לא יכול לדרוש ממנו ליהנות מהחיים, הרי אסור לו לאכול שוקולד. אני יכול ליהנות, לדרוש ממנו ליהנות מהחיים, ויחד עם זה לדרוש ממנו להיות בריא. ואם הוא יהיה בקונפליקט, שיפתור אותו, איך שהוא יבין. כן, מישהו רצה להעיר?
כן, לפי, באמת נגיד לפי הפסוק הזה של עשית הישר והטוב, אז בוא נגיד לפי התורה, לפי החשיבה של התורה, כן, אז מה זה טוב? מי מחליט מה זה טוב ומה זה לא טוב?
מוסר.
נכון? כי... מה?
כן,
אבל אני, אז אני עדיין הבנתי, שלפי החשיבה של התורה, יש כאילו, יש את הדברים שנגיד שלא מתייחסים אליהם בתורה, אז באמת לפי זה יש שכל ישר. אבל דברים שכן מתייחסים אליהם בתורה, מה שהתורה אומרת לעשות זה טוב, מה שהתורה אומרת לא לעשות זה לא טוב.
מה פתאום?
לפי התורה עצמה אני מדבר, לשיטתה של התורה.
לא.
אז מה, אז בעצם מה שאתה אומר זה שכאילו התורה אומרת, יש משהו שהוא לא טוב, אבל תעשה אותו בכל אופן.
נכון.
כן?
הוא לא טוב, okay. אבל תעשה אותו, כי אין ברירה, בשביל להשיג את המטרות הדתיות, צריך לשלם במטבע מוסרית.
אבל למה זה לא הופך את זה להיות טוב? אם יש פה איזו מטרה, שהמטרה הזאת...
נגיד שאני אומר לך...
גם מוסר, גם מוסר זה תלוי סיטואציה, בוא נגיד להרוג.
לא.
באמת, בדוגמה הזאת של להרוג.
ניתן לך דוגמה.
להרוג, יש מצבים של להרוג זה טוב, נכון? יש מצבים כאלה בעולם של להרוג זה טוב.
לא.
אין דבר כזה?
לא. יש מצבים שבהם נדרש להרוג בגלל שאני צריך להינצל. אף פעם להרוג זה לא טוב. להרוג זה תמיד רע.
זה לא...
אבל לפעמים אין לי ברירה, אני חייב כדי להינצל, אני חייב להרוג את מי שמאיים עליי. זה לא הופך את זה לטוב, ממש לא. זאת זכות שלי כדי להינצל, זה הכל. יש, אני אביא לך דוגמה יותר טובה. תראה, דיברתי הרי על אשת כהן שנאנסה. ואמרתי שמה שזה אחת הבעיות של הלכה ומוסר, כי אשת כהן שנאנסה חייבת להיפרד מבעלה. היא עברה טראומה, היא נאנסה. היא אוהבת את בעלה, בעלה אוהב אותה, יש להם ילדים שהם אוהבים אחד את השני, כולם אוהבים אחד את השני. רוצים להישאר ביחד. ההלכה טובעת מהם להיפרד. לפרק את המשפחה, לא רק שהיא עברה טראומה, מעבירים אותה עוד טראומה, אותה וגם את המשפחה. עוד טראומה. אבל זה מה שההלכה דורשת, שאשת כהן שנאנסה, תיפרד מבעלה. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, אם ההלכה דורשת את זה, זה כנראה הדבר הטוב. אבל זה שטויות, ברור שזה לא טוב. המושג טוב הוא מושג שמובן לנו לחלוטין. אין גזרות הכתוב בשאלה מה זה טוב ומה זה לא טוב. טוב או לא טוב זה משהו שהוא מובן לנו היטב, באינטואיציה המוסרית שלנו. כל גוי יודע מה זה טוב גם בלי ללמוד תורה, וגם נתבע ממנו להתנהג בצורה טובה. לכן גם התורה מניחה שאנשים יודעים מה זה טוב. כשהתורה אומרת ועשית הישר והטוב, היא לא מפרטת מה זה הישר והטוב. כי ברור לה שכולנו מבינים מה זה. אז מה זה אומר? זה אומר שכשהיא צריכה להיפרד מבעלה, כיוון שחול העניין האלוהי, כן, השראת השכינה בעם ישראל, דורשת שמירה על קדושת הכהונה. וכנראה שאישה שנאנסה איכשהו פוגעת בקדושת הכהונה, לכן הם צריכים להיפרד. לא שאני מבין למה זה, אבל זה מה שהתורה אומרת. אוקיי? אז אני טוען שכדי להשיג את השראת השכינה, אני חייב לעשות משהו שהוא לא מוסרי. הוא פוגע באנשים. בלי שמישהו אחר באמת מרוויח מזה משהו במובן האנושי מוסרי הרגיל. אני פוגע בהם כדי להשרות שכינה בישראל, או כדי לא לפגוע בקדושת הכהונה. אבל פגיעה בקדושת הכהונה זאת עבירה דתית, זאת לא עבירה מוסרית. המטרה של לשמה מיועד הדין הזה, שמחייבת האישה להיפרד מבעלה, היא מטרה דתית, היא לא מטרה מוסרית. צריך לשמור על קדושת הכהונה. אבל זה בהחלט, אנחנו צריכים לשם כך לשלם במטבע המוסרית. הפעולה שאותה אנחנו עושים היא פעולה בעייתית ברמה המוסרית. זה שני דברים שונים. כל פתרון אחר, כל הסבר אחר לדילמה הזאת, זה מכבסת מילים באלמה. כן, יש כאלה שיגידו לנו, כן, אז אמרתי, שתי הגישות האחרות, מה הם יגידו? אלה שמזהים הלכה עם מוסר, אז יגידו, מה פתאום? לא יכול להיות שההלכה דורשת מאשת כהן שנאנסה להיפרד, יש לכם טעות בהבנה, כי זה לא מוסרי בעליל. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש כאלה שיגידו לנו, לא, מה פתאום? הרי אין, מה המשמעות של המוסר? ההלכה אמרה את דברה, אין דבר כזה מוסר. מה שההלכה אומרת, זה מה שמחייב, ואין שום דבר מעבר לזה. האפולוגטיקנים יגדילו עשו, ויאמרו שאם התורה אומרת להם להיפרד, סימן שזה המוסר האלוקי העליון, שאף אחד מאיתנו כמובן לא מבין למה זה מוסרי ומה פתאום זה מוסרי, אם זה רק פוגע באנשים ואף אחד אחר לא מרוויח מזה. אבל הם יגידו ככה, מכבסת מילים, אין שום בעיה.
יש לנו עוד דוגמאות בעולם, אבל של דברים שפעם אחת נראים מוסרי ופעם אחת לא נראים מוסרי. המוסר הרי משתנה.
זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי לעניין. ברור שמוסר יכול להיות, להשתנות בין הסיטואציות. להפך, זה אומר שמוסר לא משתנה. אותו מוסר עצמו בסיטואציה שונה, דורש ממני התנהגות שונה.
אבל אני מדבר על הבנה של המוסר בין בפרות
שונות. לא, זה לא מקרין בשום צורה על הבנה של המוסר. תן לי את הסיטואציה ואני אגיד לך מה מוסרי לעשות בסיטואציה הזאת. אין שום דבר נעלם במוסר. המוסר הוא דבר פשוט. כל הדיוט מבין אותו. ותלוי בסיטואציה, נכון? וכל הדיוט מבין שזה תלוי בסיטואציה. כל הדיוט מבין שמאוד מוסרי לתת כסף למישהו אם הוא נצרך. אבל כל הדיוט גם מבין שאם הוא ישתמש בכסף הזה לקנות סמים, אז זה לא כדאי לתת לו את זה. בשביל זה לא צריך פסוקים בתורה. ברור שמוסר הוא תלוי סיטואציה. זה א' ב', אז מה? אבל זה לא אומר שאנחנו לא מבינים מה זה מוסרי. תן לי את הסיטואציה ואני אגיד לך מה המוסרי לעשות בסיטואציה הזאת. ובסיטואציה של אשת כהן
שאני נתנס, אף אחד לא
אומר מוסרי.
אבל, לא, אבל, באותו סיטואציה יש משהו שנראה לי עכשיו מוסרי, לפני 500 שנה, יכול להיות שונה לגמרי.
אני לא
יודע. זה משהו שמתפתח.
הכל יכול להיות, אבל אני יודע היום מה נחשב מוסרי.
לא, לא יכול להיות, זה קורה, זה עובדה, יש דברים שהיו עושים.
לא עובדה בכלל.
למשל עבדות. עבדות זה היה מוסרי לגמרי בעולם, היום זה לא.
העובדה היא שתופסים מוסר באופנים שונים, בתקופות ובמקומות שונים. אין עובדה על זה שיש כמה עקרונות מוסריים שונים. העובדה שאתה תיארת היא עובדה תיאורית, שיש אנשים שחושבים מחשבות שונות לגבי מוסר, או בתקופות שונות. אחד טועה, והשני צודק. זה הכל. זה לא עובדה שום דבר. אין שום עובדה על פלורליזם מוסרי. לא מכיר עובדות
כאלה. לא, אני מבין, זה בדיוק, לכן אני אומר שזה לא נראה לי כל כך בעיה להגיד שיש פה משהו שהוא באמת מוסרי, למרות שהוא לא נראה לנו מוסרי, בגלל שאנחנו יודעים שזה קורה הרבה, שיש אנשים בסיטואציות שדברים נראים מוסריים, ובסוף נתברר שהם טועים, אז אין לי בעיה להגיד, יכול להיות שפה אני טועה, כמו שאנחנו יודעים שהרבה פעמים טועים.
א', זה קורה מעט מאוד ולא הרבה פעמים, ממש מעט, זה א', ב', זה לא מעניין, זה לא מעניין בגלל שמבחינתי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני את ההחלטות המוסריות שלי מקבל לפי התפיסות שלי, ואם זה ישתנה בעתיד או אם אני טועה, יכול להיות. אבל אף אחד לא יספר לי שלהרביץ לשני זה מוסרי, כי אולי אני לא מבין מה זה מוסר. אני מבין מה זה מוסר, ולהרביץ לשני זה לא מוסרי. זה הכל. ועכשיו אתה יכול תמיד לתלות בכל מיני דברים נעלמים שאף אחד לא מבין, ואין בהם שום היגיון. אז אני אומר, במקום זה, תהיה פשוט יותר ישר אינטלקטואלית, ותגיד שהמטרות שלשמן מיועדת ההלכה, הן לא מטרות מוסריות, הן מטרות דתיות. קדושת הכהונה היא לא מטרה מוסרית. למה לזהות את שני הדברים האלה? זאת מטרה דתית. חברה שלא שומרת על קדושת הכהונה היא לא חברה פגומה ברמה המוסרית. היא מתנהלת נהדר ברמה המוסרית. היא פגומה במובן הדתי. היא לא מקיימת את חובותיה הדתיים, או את לא משיגה את מטרותיה הדתיות. זה הכל. ואני חושב שזה נורא פשוט. לא צריך את כל העיקמומים האלה ועיגולי הריבוע, כן, שעושים כדי ליישב את כל הדברים האלה ולהיזקק לכל מיני מוסר עליון שאף אחד לא מבין אותו. אין מוסר עליון, וכולנו מבינים בדיוק מה זה מוסר. מבינים היטב. וכולם יודעים שלהפריד אישה מבעלה במקום שהיא עברה טראומה זה לא טוב. ואף אחד לא יספר לי שזה טוב מוסרי. זה שטויות במיץ עגבניות. זה לא מוסרי, אבל צריך לשלם במטבע של אי מוסריות כדי להשיג את המטרות הדתיות. זה הכל. כל כך פשוט. אני עושה ניתוח לבן אדם, אני מכאיב לו. אין ברירה, אני צריך להכאיב לו כדי לרפא אותו. מישהו מאיים עליי באקדח, אני הורג אותו. זה טוב להרוג אותו? ממש לא. אבל זה צורך, מה לעשות? אחרת הוא יהרוג אותי. רצח זה רע, נקודה. זה לא צריך, אני לא רואה סיבה גם לעשות את ההתפתלויות הפרשניות האלה, כשיש פתרון כל כך מתבקש ופשוט. בשביל מה? בשביל מה להניח כל מיני מוסרים עליונים שאף אחד לא מבין אותם וגם לא מאמין בהם? בשביל מה להניח אותם?
אבל הרב. הרב, אז החלפת את השאלה מלמה זה מוסרי, ללמה צריך, למה יש לי את הצורך הזה, כדי, ולעשות את המעשה הלא מוסרי, כדי...
זה לא שאלה. הראשון היה קושייה. זאת שאלה. אתה מבין את ההבדל? יש דברים שאני לא מבין, אבל יש דברים שאני מבין שלא. הראשון זה שאלה, השני זה קושייה. הקדוש ברוך הוא אומר לי, תראה, בשביל חול העניין האלוהי, כן, בשביל המטרות הדתיות, צריך להפריד את האישה שנאנסה מבעלה הכהן. עכשיו, אני לא מבין למה זה, אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לי שזה מה שצריך, הוא כנראה יודע, וכנראה יש איזשהו עניין רוחני שמתקן אם נוהגים באופן כזה, ומתקלקל אם לא מפרידים אותם. אין בזה שום קושי. זה שאני לא מבין, הרבה דברים אני לא מבין. אתה מבין למה מניחים תפילים? אתה מבין למה, לא יודע מה, לא אוכלים חזיר, או למה מזים את הדם כשמחריבים קורבן? לא, אבל התורה אומרת לי שכך נכון לעשות, כי זה מה שעושה את העבודה. אין בעיה, יש לי אמון בתורה, זה מה שעושה את העבודה, זה מה שאני אעשה. אבל זה לא אומר שאני אהפוך לעצמי את המושגים, ואני אחליט שכל זה שייך למוסר. זה לא שייך למוסר, מה הקשר למוסר? אני לא רואה עוד פעם, אני לא רואה סיבה להידחק בזה. גם אם תצליח למצוא איזשהו מוצא דחוק ומוצא מוזר וגזרות הכתוב ודברים שאנחנו לא מבינים ומוסר עליון ואלוקי וכל השטויות האלה שאף אחד, גם אלה שאומרים אותם לא מבינים אותם, למה צריך להגיע לזה? אין שום צורך, יש פתרון מתבקש ופשוט. זה הכל.
איך אתה מגדיר סתירה, רב?
סתירה?
איך אתה מגדיר סתירה?
X ולא X, מה זאת אומרת לכם מגדיר סתירה?
לא, אמרת, הסברת אותנו את ההבחנה בין סתירה לקונפליקט, אמרת שזה דווקא קונפליקט ולא סתירה. לא, נתת את הדוגמה עם השוקולד. בשוקולד אמרת שזה דווקא קונפליקט.
שוקולד זה קונפליקט, זה לא סתירה.
אז אני אומר, אז מתי זה יחשב, מתי משהו יחשב סתירה?
השוקולד הוא בריא וגם השוקולד לא בריא. גם זה אגב לא ממש סתירה. כי יכול להיות שהוא בריא לפעולת המוח, אבל הוא לא בריא כי הוא מוסיף שומנים. אבל יגיד לי, לא, הוא גם מוסיף שומנים וגם לא מוסיף שומנים. זאת סתירה, אין דבר כזה. אחד נכון, אז השני לא נכון.
אוקיי.
בסדר? פה אין שום סתירה, שניהם יכולים להיות נכונים, זה יוצר לי קונפליקט במישור המעשי, בסדר? אוקיי. אגב, הטעויות האלה הן כל כך נפוצות בחשיבה הפוסט-מודרנית למשל, כל הזמן מערבבים פה, זה א' ב' של שני דינים למדניים. ברגע שיש שני דינים, אז אומרים, אז יש ריבוי אמיתות. אין שום ריבוי אמיתות, יש שני אספקטים של האמת, ששניהם נכונים, זה הכל. אז
הטענה... שני אספקטים של האמת וריבוי אמיתות, זה נשמע לי קצת שתי דרכים להגיד אותו דבר, לא?
לא, ממש לא. כי שתי אמיתות פירוש הדבר שגם זה צודק וגם היפוכו צודק. זה סתירה לוגית. אבל להגיד שזה שני דינים זה לא סתירה לוגית. אבל כשאני אומר, נגיד, כשאני אומר למשל, שהחובה של אדם לשלם כשממונו מזיק, כן, חקירת האחרונים, האם החובה היא בגלל שהוא התרשל בשמירה, או עצם העובדה שזה ממוני מחייבת אותי לשלם? אז אתה יכול להגיד או שזה צודק או שזה צודק. אתה יכול להגיד ששניהם ביחד צודקים, זה שני דינים. אתה צריך גם שזה יהיה ממוני וגם שתתרשל בשמירה כדי לחייב אותי בתשלום. כשאני אומר ששניהם ביחד נכונים, לא אמרתי שיש ריבוי אמיתות. אמרתי שיש אמת אחת שמורכבת מסכום של שני אספקטים. מה הבעיה? יש הרבה פעמים תמונות מורכבות. תמונות מורכבות זה לא ריבוי אמיתות. תמונות מורכבות זאת אמת אחת. אמת אחת שהיא מורכבת. להגיד שיש ריבוי אמיתות פירושו, להגיד שגם נכון לומר שרק השמירה, הרשלנות בשמירה מחייבת, וגם נכון לומר שרק הבעלות מחייבת. אבל זאת סתירה לוגית, זה שטויות. אבל אם אני אומר שבשביל לחייב צריך את שני הדברים, גם את הרשלנות בשמירה וגם את הבעלות, מה הבעיה? זאת אמת אחת שמורכבת משני אספקטים. אין בזה שום בעיה. רוב האמיתות הן כאלה, בעולם שלנו מעט מאוד אמיתות הן פשוטות. וזה בסדר גמור, וזה לא צריך פוסט מודרני בשביל זה, זה סתם בלבולי מוח. אנשים מבולבלים, לא מבינים את האלף בית של הלוגיקה. טוב, בכל אופן, אז מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שאני אנסח את זה אולי מכיוון שונה. אני אתחיל, תראו, ראיתי פעם במכתב מאליהו, של הרב דסלר, שהוא אומר שכאשר אדם משקר מפני השלום, למשל, הרי זה אחת הסיבות שמותר לשקר, אז זה בכלל לא שקר. כי שקר זה דיבור שאותו אסור לומר. אבל פה הוא עושה משהו שכן מותר ואפילו צריך לומר. זה לא נקרא שקר. עכשיו, זה כמובן סמנטיקה, אבל מבחינתי זאת הגדרה מקוממת. זאת הגדרה מקוממת כי שקר זה שקר. שקר זה סטייה מהאמת. זה שקר. רק יש לפעמים מצבים שבהם צריך לשקר. בסדר? אוקיי? אבל זה לא הופך את זה ללא שקר, אחרי זה סתם מכבסת מילים. אפשר כמובן לקרוא לערכים הדתיים, גם כן ערכים מוסריים, ולהכניס את כולם תחת אותו סל, והכל בסדר. קיבסנו את המילים, פתרנו את כל הבעיות, אבל לא פתרת כלום, אתה סתם משנה את השם. כי לא מדובר פה בערכי מוסר, במובן הרגיל של המושג מוסר. אתה סתם משנה את המושג וקורא גם לזה מוסר. מה הרווחת? עדיין זה לא ערכי מוסר במובן הרגיל. אותו דבר פה, נכון, השקר הוא שקר, בגלל שהוא סטייה מהאמת. לפעמים צריך לשקר, אני אומר יותר מזה. אני אפילו לא מוכן להגיד שאין בעיה מוסרית בשקר כזה. יש בעיה מוסרית בשקר כזה. אבל אין ברירה, אני חייב לשלם במטבע של הבעיה המוסרית הזאת, כדי להרוויח רווח מוסרי יותר חשוב. זאת אומרת, אני אפילו לא רק בהגדרה העובדתית של שקר, אני לא מסכים איתו. זאת אומרת, ששקר זה סטייה מהאמת. אלא אני אומר יותר מזה, גם בהגדרה הערכית. זאת אומרת, אני לא מוכן, כל סטייה מהאמת היא פגומה. כל סטייה מהאמת היא דבר בעייתי מוסרית, נקודה. אלא מה? לפעמים אין לי ברירה, ואני חייב לסטות מן האמת בשביל ערך גבוה יותר. אני אומר, שפיקוח נפש דוחה שבת, אין פירוש הדבר שחילול שבת הזה הוא מעשה נטול בעיות, הוא לא מעשה שיוצר פגימות. בהחלט יכול להיות שכן, אבל אין לי ברירה, כי החיים שווים יותר. יש דילמות כאלה, אגב, קיימות בתוך ההלכה, בין ערכים הלכתיים, ובתוך המוסר, בין ערכי מוסר. זה לא רק דילמות בין מוסר לבין הלכה. כן, הדוגמה שחביבה עליי, זה הדוגמה שמביא סארטר, על סטודנט שלו בפריז הכבושה, במלחמת העולם השנייה, שהוא צרפתי, והוא התלבט האם לברוח, כן, ולהילחם עם צבא צרפת החופשית, אצל דגול, להילחם נגד הנאצים, אבל אז להשאיר את אימא שלו המבוגרת בפריז, את חולה ומבוגרת בלי שום עזרה, או לוותר על המלחמה בנאצים ולהישאר לעזור לאימא שלו. יש פה בעצם איזושהי דילמה בין החובה לעזור לאימא שלו המבוגרת והנצרכת, לבין החובה להילחם ברוע. שני אלה הם שניהם ערכי מוסר, זה לא ערכים דתיים, זה ערכי מוסר. אבל יש התנגשות ביניהם. ההתנגשות אין פירושה סתירה. אין סתירה בזה שהוא דבק בשני הערכים האלה. אין שום סתירה ביניהם. יש סיטואציות שבהם הדבקות בשני הערכים האלה יוצרת עבורו קונפליקט, כי הוא לא יודע עכשיו מה לעשות פרקטית, האם ללכת עם הערך הזה או עם הערך הזה. מה הוא צריך להחליט? הוא צריך להחליט מה סולם הערכים שלו, איזה ערך נמצא יותר גבוה בסולם, ואיזה ערך נמצא יותר נמוך. ואז הערך הגבוה ידחה את הערך הנמוך. אבל אין פירוש הדבר שאם דחית את הערך הנמוך לא שילמת במשהו. נגיד שהחלטת לברוח ולהילחם בצבא צרפת החופשית בנאצים. אז אין מחיר לזה שעזבת את אמא שלך? ברור שיש. וברור שיש פה מחיר מוסרי. אבל החלטתי שהתועלת המוסרית של הצד הזה שווה את המחיר המוסרי שאותו אני משלם. אבל אי אפשר להגיד שלעזוב את אמא שלי במצב כזה, זה מעשה מושלם מבחינה מוסרית. זה מעשה לא מוסרי. האספקט הזה שלו הוא לא מוסרי, אבל יש אספקט אחר שהתועלת המוסרית האחרת לדעתי גוברת על הנזק המוסרי שנגרם פה. בסדר? אז אני עושה את השיקול שלי ואני צריך להחליט מה גובר על מה. לכן גם בהקשר של שקר וגם בכל הקשר אחר. ואותו דבר בשוקולד, אני אוכל את זה, אז אני משלם את מחיר הבריאותי בשביל ההנאה. לא אוכל את זה, משלם את מחיר ההנאה בשביל הבריאות. אבל אי אפשר להגיד שלא שילמתי מחיר של הנאה, או שלא שילמתי מחיר של בריאות אם אכלתי את זה. החלטתי לאכול את זה, אז מאוד נהניתי. אבל אתה לא יכול להגיד שלא שילמתי מחיר של בריאות בגלל זה. ברור ששילמתי. רק החלטתי ששווה לי לשלם את זה. מעשה לא מוסרי הוא מעשה לא מוסרי, נקודה. לפעמים מוצדק לעשות אותו, כי יש...
אבל האם יש...
מצדיקה.
האם יש גם מושג כזה של להסתכל על, להסתכל על זה קצת יותר מנבלה ולהתייחס ככלל למה שהוא עשה, האם מה שהוא עשה הוא טוב או לא טוב, או שאי אפשר לענות על השאלה הזאת, כי זה גם וגם.
אתה יכול, בהקשר המוסרי אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד שההחלטה המוסרית זה לברוח ולהצטרף לצבא צרפת החופשית. אבל בעצם מה שאמרת פה בתרגום, זה שהערך של המלחמה ברוע יותר גבוה אצלך בסולם, מאשר הערך של העזרה לאמא המבוגרת. בסדר, זו צורה להגיד את זה. אבל בהקשר, נגיד, של דת ומוסר, פה זה יותר בעייתי. כי אין לך איזשהו קנה מידה משותף לשתי הקטגוריות האלה, שאתה תוכל לשקלל אותם ולהחליט, הייתי מוסרי לגמרי או הייתי דתי לגמרי. כי זה מוסר לעומת דת.
אז פה... אז הרב, זה בדיוק החיסרון אצל, בשיטה שהרב מציג. כאילו, אני לא מבין מה היתרון במה שהרב מציג, כאילו. אני מבין שהיתרון, נגיד, שאתה תופס את ההלכה בתור חלק מהמוסר, שאז אלוהים הוא לא איזה... הוא לא איזה דמות שדרוש ממך דברים שרירותיים, אלא הוא רוצה את הטוב, רק בוא תבין מה זה הטוב.
יש יתרון, אבל אצל הרב... יש לי מכניקה הרבה יותר טובה מהמכניקה של ניוטון, יש לה המון יתרונות. למשל, מכניקה כזאת שאומרת שאם גוף נמצא פה על, על, על השולחן, הוא לא יזוז לעולם גם אם יפעל עליו כוח וגם אם לא. זה כל כך פשוט, כל בעיה במכניקה הזאת ניתנת לפתרון פשוט. התשובה היא שהגוף נמצא ב-X שווה ל-A קבוע בכל זמן שהוא. נהדר, יש לזה המון יתרונות. החיסרון היחידי של זה שזה לא נכון. זה נורא פשוט, ויש לזה המון כליל היתרונות. כמו שמיצ'יו קאקו, כן, הפיזיקאי היפני, אומר, מביא את ההלצה הידועה על תורת הקוונטים. שתורת הקוונטים זה תורה מלאת פגמים וחסרונות ולא מובנת. יש לה רק יתרון קטן אחד שהיא פשוט נכונה. זה שיש יתרונות לדברים, אז מה אם יש להם יתרונות? השאלה מה נכון? יש המון יתרונות להגיד שלרצוח זה דבר טוב. אבל זה לא נכון, לרצוח זה לא טוב. אז אני לא מודד את הדברים אבל... שאני אומר דרך
השאלה. שזה דיון בהנחות מוצא. שזה דיון בהנחות מוצא.
לא, זה לא דיון
בהנחות
מוצא. לא, זה לא דיון בהנחות מוצא, זה דיון במכבסת מילים. כיוון שאלה שמדברים על מוסר עליון וכולי של הפרידה של האישה מבעלה הכהן, או של הרצח המלאכים, או של אני לא יודע מה, הם בסך הכל משחקים במילים. הם תופסים את המוסר כמוני. רק כדי לפתור את הבעיה, אז הם משחקים במילים. אבל משחק במילים לא פותר בעיות. אתה יכול להגדיר מוסר אחר ולכלול בו דברים שהם לא מוסרים, וגם להם לקרוא מוסר. לא בריאות, אתה חושב שזה פותר משהו, זה לא פותר כלום.
העניין הוא ש... אני חושב, לפחות, שהעניין הוא ש... בסדר, גם הם כנראה מזהים קונפליקט מסוים, פשוט הבעיה, ההבדל בין השיטות שאתה מציע ושלהם, היא שהם מזהים את המשקל, כאילו, הערך הדתי כמשהו מוסרי, כי הם מזהים את הדת ואת המוסר כאחד, וזה...
כן, אבל לא, איזה ערך מוסרי יש בלהפריד אישה מבעלה? תסביר לי, איפה החברה האנושית נמצאת נזכרת פה? אתה רואה את זה? הרי זה המדד לערך מוסרי.
אבל, לא, אבל זהו, אני לא בטוח שכולם מסכימים על הנקודה הזאת, הרי...
אז, מוסר... אז חזרנו למכבסת המילים. אז לא. אתה אומר, גם הערכים שאני קורא להם דתיים, הם קוראים להם ערכים מוסריים.
אבל זה לא דיון דתי. אני אומר את זה גם בהקשר החילוני לחלוטין. יש מודלים מוסריים שונים, שמגיעים למסקנות שונות לגבי מה אני חושב מוסרי.
מודלים מוסריים שונים זה אחת משתיים, גם שם יש הרבה בלבול. אחת משתיים, או שאחד מדבר על מוסר והשני לא, או שיש להם איזשהו ויכוח וצריך להחליט מי צודק. אחד צודק והשני טועה.
אז אני אומר, מהסוג הראשון. הרי יש מודלים מוסריים חילוניים לחלוטין.
אז תחליט מי המודל המוסרי שלך. אבל אם המודל המוסרי שלך הוא X, ויש הוראה שסוטה ממנו, אתה לא יכול להגיד שגם היא מוסר.
והמוסר בעצם זה...
עד הוק שכל תרי"ג מצוות דאורייתא ודרבנן כלולים במודל המוסרי שלך. אז זה מה שאני קורא מכבסת מילים. רוקנת את המושג מוסר מתוכן. בסך הכל תרגמת את מה שאני קורא ערכים דתיים, קראת גם לזה מוסר ויצאת בשלום. זה לא עושה כלום.
שאלה גם האם מוסר זה משהו, זה איזשהו אמת מציאותית, או זה משהו שנקבע, שאנשים קובעים אותה?
זה שאלה אחרת, שאלה בפילוסופיה של המוסר. אני בטוח שמוסר זה משהו אמיתי שלא אנשים קובעים, אני חושב שגם מהתורה זה יוצא, אבל גם בלי קשר לתורה, ככה אני תופס את זה בעצמי. התורה אומרת, ועשית ישר והטוב, היא מתכוונת לומר, תעשה את מה שאתה קובע לעצמך לעשות. זה הייתי עושה גם בלעדיה.
איזה משמעות יש לזה, גם אם, איזה משמעות יש למציאות הזאת, אם מתחילת ההיסטוריה, וכנראה הצופה, לא היה הסכמה אף פעם לגביו. כאילו, איזה משמעות...
לאותה שאלה, אתה טועה פה. יש הסכמה מאוד רחבה, יוצאי הדופן הם יחסית נדירים. אתה יכול להביא לי דוגמאות פה ושם על העבדות, ומה שאתה רוצה, דוגמאות בשוליים. רוב הדברים הם בסך הכל דברים מוסכמים. הוויכוחים והדוגמאות הם בשוליים. אז בוא נדבר על הליבה כרגע. ובוויכוחים בשוליים גם כן, אפשר לדון על זה. אחרי שאנשים הבינו שהשחורים הם אנשים כמוני כמוך, הם פתאום הבינו שבעצם המוסר אומר לא להחזיק אותם כעבדים. בסופו של דבר זה הבדל בתפיסת המציאות, לא בתפיסת המוסר. אם הם היו תופסים את השחורים אז, בתור אנשים כמוני וכמוך, אני מאמין שגם הם היו אומרים שלא מוסרי להחזיק עבדים. המוסר ביסודו הוא מאוד אוניברסלי. אני לא מקבל את הטענות האלה שמסבירות לי על רלטיביזם מוסרי, שכל אחד חושב אחרת, זה פשוט לא נכון. עובדתית, לא נכון.
מה שהנאצים
מסכימים על רוב הדברים.
מה שהנאצים חשבו שהם עושים תועלת לעולם, ותועלת לכל האנושות כולה, בכך שהם מקדמים את הגזע שלהם.
א', אני לא יודע כמה מהם חשבו כך, אבל גם אם נניח שחלק מהם חשבו כך, בסדר גמור, עוד פעם, זה כמו השחורים. השאלה, איך אתה רואה את היהודי? אם אתה רואה את היהודי כמפלצת שמסתתרת בדמות אדם, אז זה כמו שראו את השחורים אז. אז הם לא ראו נכון את היהודי, זה טעות בעובדות, זה לא טעות במוסר. המוסר הוא אותו מוסר. גם הם חשבו שאסור לרצוח ושצריך לעזור לזולת. הנאצים הכי גדולים גם חשבו כך. הם רק ציירו לעצמם את היהודים כאיזשהו סוג של מפלצות, או אני לא יודע בדיוק מה. בסדר, ציור מעוות, אבל למה הם היו למה אחרי שהם רצחו את היהודים, הסיפור המיתוסים הידועים, כן, אחרי שרוצחים את היהודים באיזה קבר אחים כזה, אז הימלר הולך להשתכר. או לפני זה הוא שתה הרבה יין כדי שהוא יחזיק מעמד עם זה. כי גם הוא הבין שיש פה משהו בעייתי. לא רק הבין, הרגיש כמובן. יש פה משהו בעייתי. רק הוא מצא לעצמו הסברים, כי היהודים הם כאלה והם אחרים וכו'. בעצם זה שאתה צריך הסברים, אומר שגם אתה מקבל את הערך שלא תרצח. בדרך כלל, כמעט כל הוויכוחים המוסריים הם כאלה. לא כולם, אבל רובם הגדול. רובם הגדול.
יש דוגמה
של... יש ויכוח, וגם יש ויכוח, נגיד, כמו בין קפיטליסטים וסוציאליסטים, כן, בין חופש לשוויון. אוקיי? זה באמת ויכוח, אף אחד לא מכחיש את הערך השני. שניהם מסכימים שגם החופש וגם השוויון הם ערכים. השאלה, איפה לשים אותם בסולם? יש ויכוח בשאלה איך לבנות את סולם הערכים, איזה ערך נמצא גבוה יותר ואיזה ערך נמצא פחות. פה יש יותר ויכוחים. השאלה, האם ערך מסוים נכון או לא, כמעט ואין ויכוחים לגבי זה. ממש בשוליים, אני לא מצליח לחשוב כמעט על דוגמאות.
יש דוגמה שמביאים מהאימפריה הרומית, שהם... הקיסר הרומי אמר שהיהודים הם לא מוסריים, כי הם נותנים לתינוקות בעלי מומים להיוולד ולחיות.
אוקיי.
והם הורגים את התינוקות בעלי המומים, כי הם נטל על החברה.
אוקיי, בסדר. זה יכול להיות ויכוח אמיתי באמת. כי פה אבל... אני לא רואה איזו תפיסה שונה של המציאות, שבגללה, שממנה אפשר לגזור את ההבדל. נכון? אז יש פה ושם ויכוחים. אז אחד צודק, והשני טועה, יש ויכוחים. בשוליים, כמו שאמרתי.
כל אחד טוען שהוא האדם המוסרי. איך אפשר לדעת מי טועה ומי צודק?
נכון, גם בין רופאים, זה טוען שהפרוצדורה הזאת עובדת, וזה טוען שהפרוצדורה הזאת עובדת. אז מה זה אומר ששניהם צודקים? לא, זה אומר שאחד צודק ושני טועה, וצריך לבדוק מי צודק ומי טועה.
אבל ברפואה אפשר, במוסר זה בסך הכל העניין של...
אפשר, אז אי אפשר, אבל עדיין, אחד צודק ואחד טועה. זה רק שאלה פרקטית, אם אפשר או אי אפשר. הנקודה היא שמה שאני בעצם רוצה לטעון, זה ש... אני חושב שכל ההתייחסויות האחרות, הן לא באמת פותרות את הבעיה, הן מחביאות אותה. וכמו, אתם יודעים, יש פתרונות לפרדוקסים, למשל, בהקדמה של ברטרנד ראסל לפרינציפיה מתמטיקה, כן, הספר שאף אחד חוץ מראסל ווייטד לא קרא, הם אלה שכתבו אותו. שלושה כרכים באובי כזה, שזה רק נוסחאות. אז את ההקדמה הצלחתי לקרוא. ובהקדמה הוא מדבר על תורת הטיפים. תורת הטיפים באה לפתור כל מיני פרדוקסים של הוראה עצמית. נגיד פרדוקס השקרן, כן, או פרדוקס הספר, שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם. השאלה אם הוא מספר את עצמו. אם הוא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצת האנשים שאותה הוא לא מספר. אז הוא לא מספר את עצמו. ואם הוא לא מספר את עצמו, אז הוא דווקא שייך לקבוצת האנשים שהוא כן מספר אותה. אז הוא כן מספר את עצמו. וכן הלאה, כל מיני תעלולים מהסוג הזה. אז ברטרנד ראסל הציע פתרון לכל הבעיות של הוראה עצמית, self-reference, התייחסות עצמית. דרך תורת הטיפים, מה זאת אומרת? הוא חילק את השפה למשפטים ששייכים להיררכיה מסוימת של המשפטים, והוא קבע כלל שכל משפט יכול להתייחס אך ורק למשפטים שנמוכים ממנו בהיררכיה. ואז כמובן הוא מונע self-reference, הוא מונע התייחסות עצמית. האם זה נקרא פתרון של הפרדוקסים? כמובן שלא. אתה בסך הכל בנית שפה שבה אי אפשר להביע את הפרדוקסים. אסרת עליי להביע את הפרדוקסים, לא פתרת אותם. זה סוג הפתרונות של סטלין. סטלין גם פתר בעיות בצורה כזאת, הוא פשוט הוריד את הראש של מי שהעלה את הבעיה. אוקיי? אז ראסל היה יותר מתון ויותר עדין, הוא בסך הכל אסר עלינו להביע את הבעיה. אבל הוא לא פתר אותה. להגדיר משהו באופן שונה, לקבוע איזשהו כלל שרירותי, זה לא פותר שום דבר. זה בסך הכל משחק מילים, זה הפילוסופיה האנליטית, בגישות הקיצוניות שלה, בעצם הוא רואה את כל בעיות העולם כבעיות של השפה. ולכן, בשביל לפתור בעיה פילוסופית או פרדוקס, כל מה שאתה צריך זה להגדיר טוב את המושגים ולהשתמש בשפה מדויקת לחלוטין. ואז שום דבר לא יעלה. זאת איזושהי תפיסה שאומרת שאין בעיות בעולם. הבעיות הן רק בשפה. אני לא מקבל את זה. אני חושב שיש בעיות אמיתיות, ובעיות אמיתיות אי אפשר לפתור באמצעות תעלולים סמנטיים. צריך לבדוק את הבעיה עצמה. צריך לחפש לה פתרון, או שלא ימצוא או שכן למצוא. אבל תעלולים סמנטיים לא יפתרו אותה. כשאתה קורא למתמטיקה מוסר, לא פתרת כלום. סתם שיחקת במילים. כן, עוד פעם אני חוזר לפוסט-מודרניות, כן, האמירה האופנתית הזאת של אין לכם מונופול על מלא את החסר, על יהדות, על מוסר, על אהבת ארץ ישראל, על מה שאתם רוצים, כן, כל הזמן, אין לכם מונופול על ה... מין טענה מטומטמת כזאת שאומרת, אני פטור מלהתווכח איתך, כי אני חושב כך ואתה חושב אחרת ואין לך מונופול. אני קורא, אין לי מונופול, יש לי טיעונים, או שתסכים איתם או שלא תסכים איתם. בוא נתווכח, מה זה אין לי, מה זה אין לך מונופול? מסבירים ישר שאני מתנסה, כי אני חושב שאני צודק והוא טועה. ברור שאם אני צודק והוא אומר ההפך, אז לדעתי הוא טועה. מה, 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 מה זה יתמשר להתנסות? זה לוגיקה. אתה יכול להגיד שאולי אני לא צודק. אדרבה, נשמע טיעונים, אולי אני אשתכנע, בסדר גמור. אבל האמירות מהסוג הזה שבמקום טיעונים אומרות לא, לא, יש הרבה אמיתות וכל אחד והאמת שלו ואל תתנסה ואין לך מונופול על הא וכו' וכו', זה אמירות שהן מכבסת מילים, אין שם שום דבר. טוב.
השאלה רב, מי מגדיר את המושגים כאילו, מי שינה את הגדרת המושגים? כאילו הרב אמר קודם שהמושג היה נכון, זה מה שהרב אומר. הם יגידו שהגדרת המושגים שלהם נכונה, ומה שהרב מציע זה שינוי שלא פותר את הבעיה.
אני יכול להגיד הכל, אני יכול להגיד שהם לא קיימים, ואז פתרתי בכלל את הבעיה. עכשיו הכל בסדר, מה אתה... עניתי לך על שאלה? לא, אני אומר שאתה לא קיים, וגם הם לא קיימים, ולכן לא שמעתי שאלה. אפשר להמשיך. זה נראה לך פתרון לשאלה שהעלית? זה הפתרון שאתה מציע.
אני אומר שהבעיה שהרב מצביע עליהם, זאת אותה בעיה שגם יש של הרב.
לא שומע.
אני אומר שאותה בעיה שהרב אומר שהם עושים, שהם מקבלים, גם אותה יש אצל הרב.
לא, ממש לא. אני אומר שתפיסת המוסר, הרי למה האנשים האלה מגדירים את הבעיה הזאת שבאים לפתור אותה? למה הם מגדירים את הבעיה הזאת כבעיה של הלכה ומוסר? אתה יודע למה? למה הם בכלל רואים פה בעיה שצריך לפתור? כי גם הם מגדירים מוסר כמוני. כי גם הם מבינים שלהרוג תינוק המלקי זה לא מוסרי. עכשיו הם מחפשים פתרון. זאת אומרת שנקודת המוצא היא זהה. אני לא מגדיר הגדרה שרירותית. ההגדרה שלי מקובלת גם עליהם. והם, כדי לפתור את השאלה, משנים את ההגדרה, עושים תעלולים סמנטיים וחושבים שהם פתרו את הבעיה. אבל הם לא. אם היה בא מישהו ואומר, אני בכלל לא רואה שאלה, לא יודע, מה זה הלכה ומוסר? יש הלכה וזה הכל, אין מוסר. מה זה מוסר? אין מוסר. זה אחת משתי הגישות שאמרתי קודם. אז אני יכול לקבל, אני כמובן אומר שמדבר שטויות, אבל אין לי מה להגיד לו. הבן אדם ששואל את השאלה ומציע לפתרון מהסוג הזה, אני טוען שאם הוא שואל את השאלה, אז הוא מגדיר את המוסר כמוני. אחרת הוא לא היה נתקל בבעיה פה. ואם הוא מגדיר את המוסר כמוני, אז הפתרון שהוא מציע הוא לא פתרון.
אבל הרב, אולי הוא פשוט אומר, מהסתכלות ראשוני זה לא מוסרי.
הכל יכול להיות
אולי... לומר שזה כן מוסרי.
אולי, הכל יכול להיות אולי נכון. ואני אומר שהאולי הזה הוא משחק מילים. כי אם אתה אומר שזה כן מוסרי, אז אתה פשוט מגדיר אחרת את המושג מוסר. ומה שאתה אומר שמוסר זה המטרות הדתיות, זה מה שנקרא גם אצלך המוסר. לבריאות. אז אתה בעצם אומר את מה שאני אומר. שההלכה בעצם שואפת למטרות דתיות. רק אתה קורא להם מוסר משום מה, שיהיה לך לבריאות. זה לא פותר כלום, זה סתם משחקי מילים. זה לא, אתה עובד על עצמך כשאתה אומר שדבר כזה הוא מוסר, כי מוסר אנחנו כולנו יודעים מה זה. לא תמיד יודעים תשובה מוסרית לכל שאלה, כמובן, יש התלבטויות, הכל נכון, תלוי סיטואציה, גם נכון, ואנחנו בסך הכל יודעים מה זה מוסר, ואנחנו יודעים שאי אחירת...
חשבתי שאני יודע מה זה,
עכשיו פחות. אי אחירת כזה לא שייכת למוסר, וגם לא הקרבת קורבנות, לא שייך למוסר.
אני חשבתי עד עכשיו שידעתי מה זה, אבל עכשיו אני חושב פחות, אז מה זה באמת, כאילו, אני מוסר?
טוב שוב, ותראה שעכשיו אתה מבין את זה היטב, איך לדעתי.
מה זה מוסר? מוסר, מה אתה יודע עכשיו, זה כאילו...
כל אחד מבין ש...
מה נכון ומה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב, איך להתנהג...
ולא טוב ונכון ולא נכון זה לא אותו דבר. טוב ולא טוב זה הראוי ולא ראוי מוסרית. נכון ולא נכון זה משהו רחב יותר. יכול להיות נכון ולא נכון במובן הדתי. זה לא קשור לטוב והרע במובן המוסרי. שני דברים שונים. טוב ורע? אתה מבין את ההבדל בין טוב ורע לבין יפה ומכוער? אתה מבין שזה שתי קטגוריות שונות?
כן, 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 כן. לא, אני מבין, התכוונתי יותר כאילו נכון ולא נכון להתנהג. אבל זה כאילו על פי טוב ורע, נכון. כן, זה על פי טוב ורע.
זה שקלול של טוב ורע מוסרי, ראוי ולא ראוי דתי, תשקלל את הכל ביחד, ובסוף השורה התחתונה זה מה נכון ולא נכון להתנהג. בסדר. אבל זה ברמת הקונפליקט, לא ברמת הסתירה. זה בשאלה מה אתה עושה, מה אתה חושב.
הרב, גם אם נאמר שלעשות טוב זה הדבר המוסרי. כל אחד יגדיר את הלעשות טוב,
זה אחרת. זה לא הגדרה, הגדרה למוסר זה לעשות טוב, זה להגיד את אותו דבר במילים שונות.
איזה מילה? הגדרה של הרב למוסר. הרב אומר, אנחנו מרגישים את זה, אבל
איך מגדירים? לא, אני לא מגדיר את המושג מוסר כמו שגם אתה לא יכול להגדיר אותו. זה אותו דבר שכולנו מבינים שראו...
אה, זהו מצד...
במובן בבני אדם.
איך אפשר להגיד, אבל... איך אפשר להגיד שמצד אחד זה מציאות, ומצד שני אני לא יכול להגדיר וכל אחד תופס את זה אחרת?
אתה יודע כמה דברים
במציאות... כי אם זה מציאות, אז לכאורה צריך להיות דרך...
אתה יודע כמה דברים במציאות אתה לא יודע להגדיר? אין דבר אחד במציאות שאתה יודע להגדיר. אחד. כל דבר שאתה תגדיר אותו, אתה תשתמש באוסף מושגים אחרים בהגדרה. ואני אשאל אותך מה המושגים ההם, אתה תצטרך להגדיר גם אותם. איפה זה ייעצר? אתה תגיע למעגל בסוף. יש דברים שאנחנו מבינים מה הם, לא צריך להגדיר אותם. הגדרה זה ניסיון לנסח את מה שכולם מבינים, אבל אם אני מבין, אז גם לא צריך לנסח. אפשר להבין לבד מה מדובר. בואו נעצור כאן לכמה דקות.
שכולם מבין.
עברנו כבר את חצי השיעור, עוד נגיד 3-4 דקות נחזור ונמשיך, בסדר?
Thank you.
אני מבין בואו נמשיך.
רק נשאר שאלה אחרונה בעניין הזה, שבעצם לפי זה יוצא שכאילו אין מושג כזה, אין מושג כזה שהמטרה מקדשת את האמצעים, בעצם כאילו האמצעים תמיד יישארו לא קדושים נגיד, אבל המטרה מצדיקה את האמצעים, אין דבר כזה מטרה מקדשת.
יש גם תחויה ולא רק אוטרה בקיצור, בשפה הלמדנית.
שמה אני...
שיש גם דחויה ולא רק אוטרה. כן? שיש התנגשות בין שני ערכים, פיקוח נפש בשבת. אז אתה יכול להגיד שזה אוטרה. אוטרה פירוש הדבר שאם אתה חיללת שבת כדי להציל חיים, אין פה בכלל אלמנט של חילול שבת, זה מותר לגמרי. ותפיסות אחרות אומרות שזה דחויה. דחויה פירוש הדבר, יש פה חילול שבת, אבל הוא נדחה בפני ערך החיים. אבל זה אלה אמירות, אין להם הרבה משמעות. ברור שצריך לעשות את זה בשורה התחתונה. נגיד, אף אחד לא אמור לעשות תשובה על זה, אין, למשל, מי שהזכרתי את זה אולי פעם, אני לא זוכר כבר, אין שום נפקמינה בין אוטרה לדחויה. שום נפקמינה שבעולם. כותבו על זה ספרים ומאמרים על אם זה דחויה או אוטרה והביאו נפקמינה, אין לזה שום נפקמינה אחת ויחידה בכל היקום כולו. לא תמצאו נפקמינה לשאלה אם חילול שבת, אני חושב, לפחות אני לא מצליח לחשוב, האם חילול שבת זה אוטרה או דחויה, אין שום נפקמינה לדבר הזה. כלום. בסך הכל לכולם מסכימים שצריך לעשות את זה, חובה לעשות את זה, לא רק מותר, אוקיי? אז מה נגיד שנעשה תשובה על החילול שבת אם זה דחויה, כאילו כי הרי חיללנו שבת. במסגרת התשובה אני גם צריך לקבל על עצמי קבלה לאבא, לא לשוב לזה החטא לעולם. זאת אומרת שבשלב, בפעם הבאה שאני אתקל לפיקוח נפש בשבת, אז אני לא אחלל שבת. זה שטויות, זאת אומרת, אין איזשהו נפקא מינה בקיצור.
שאלה אם אני אנסה לעשות משהו מדי רבנן, כדי לא לעבור על משהו דאורייתא.
זה בכל מקרה נכון, גם אם זה דחויה וגם אם זה אוטרה.
אם זה אוטרה, זה אוטר לגמרי, אני יכול לעשות גם דאורייתא.
מה פתאום? אם זה אוטר, מה שאוטר, אוטר מה שנצרך לצורך הצלת הנפש. האם זה לא נצרך, אז זה לא אותה. מה, במקום שאני בפיקוח נפש, אז מותר לי גם סתם לזול חזיר להנעתי, לבעול לא, נידות.
זה דבר אבל שהוא אמצעי כדי לפתור את הפיקוח נפש, גם אם הוא דבר...
רק הוא אמצעי שנצרך. אם הוא לא אמצעי שנצרך, אז הוא לא אמצעי. אם משהו נצרך, אז הוא אותה. אם הוא לא נצרך, אז הוא לא אותה.
נגיד בצבא, יש לי אפשרות להשתמש בטלפון שמדליק נורות לאט, ויש לי אפשרות להשתמש בפלאפון היד שהוא עובד רק על חשמל, אני אבחר בטלפון חשמל.
נכון, בין לפי האוטרה ובין לפי האוטרה.
אני משתמש גם בפלאפון ה...
בין לפי האוטרה ובין לפי הדחויה. זה לא נפקא מינה. זה יהיה לפי שתי הגישות. אין נפקא מינה בקיצור. בראשונים מדברים על זה במונחים האלה, אבל כשמדברים על זה במונחים האלה זה לא באמת אוטרה ודחויה, זה מינוח לא מדויק. אוטרה ודחויה במובן הפשוט שהגדרתי כאן, אין שום נפקא מינה אם זה אוטרה ודחויה. טוב, בכל אופן,
בפינת הרב, ערך החיים זה ערך מוסרי או ערך דתי? לפי התפיסה שהצגת כרגע.
ערך החיים
זה... נראה לי שאתה מסיים את זה כערך מוסרי, כביכול.
לא, לא, אני הבאתי את זה רק כדוגמה להתנגשות. ברור, זה ערך מוסרי, אבל הוא גם ערך דתי, יש בחי בהם. בכל אופן, הוא בחר אותה בחיים, כן? יש, אולי אני אציג את זה מכיוון אחר. תראו, אפשר לחלק את ההלכה ל... שלוש קטגוריות בהקשר הזה. יש הלכות שתואמות לכללי המוסר, יש הלכות שמנוגדות לכללי המוסר, אנטי-מוסריות, ויש, זאת אומרת, הלכות מוסריות והלכות אנטי-מוסריות, ויש הלכות א-מוסריות, שהן אדישות למוסר, אוקיי? למשל, לא תרצח, זאת הלכה מוסרית, אוקיי? להרוג תינוקות המלכים, או להפריד אשת כהן שנאנסה מבעלה, זה הלכה אנטי-מוסרית. הלכות כמו איסור אכילת
בעזים. להניח תפילין זה לא, זה א-מוסרי, נכון?
מה, לא שומע?
להניח תפילין זה משהו לא מוסרי.
תפילין, או לא לאכול חזיר, או להקריב קורבנות, או כל דברים מסוג הזה, זה א-מוסרי. עכשיו, זאת ההגדרה, אני חושב שההסתכלות הפשוטה. הראשונים לפעמים קוראים לזה שמעיות ושכליות, או לא משנה, זה תקראו לזה שאתם רוצים, אבל אני חושב שכולם מבינים שיש כמה קטגוריות של הלכות כאלה. ההלכות שמעוררות את הבעיה של הלכה ומוסר, זה כמובן הקטגוריה של הלכות אנטי-מוסריות. אבל עכשיו אני אומר, עזבו את זה רגע. בואו נסתכל דווקא על שתי הקטגוריות האחרות. לא הקטגוריה המעצבנת, שאיתה צריך להתמודד. בואו נדבר על שתי הקטגוריות האחרות. מה אנחנו נאמר על הלכות א-מוסריות? שגם הן באות בעצם להשיג מטרות מוסריות נעלמות, או שההסבר הפשוט יותר, שהן באות להשיג מטרות דתיות כלשהן, לא יודע, יש להן מטרות כאלה או אחרות, נקרא להן לצורך הדיון מטרות דתיות. כשאני אומרים לי לא לאכול חזיר, לא נראה לי שזה אמור לעשות טוב או רע למישהו בעולם, לכן קשה לי לקבל שאי אכילת חזיר זה מעשה, או אכילת חזיר זה מעשה לא מוסרי. במי זה פוגע? מה הבעיה? זה מעשה שהוא לא בסדר, כנראה מסיבות דתיות, רוחניות, לא משנה איך שתקראו להן. אבל זה לא קשור למוסר. אם זה כך, אז מיני ובי אתם רואים שיש להלכה מטרות שהן לא מטרות מוסריות. אני לא אומר עכשיו מטרות אנטי-מוסריות, אלא מטרות א-מוסריות, מטרות אחרות. יש להלכה עוד מטרות חוץ מהמוסר, נכון? אבל ברגע שהגעתי למסקנה הזאת, למה שאני לא אמשיך וארחיב אותה גם להלכות האנטי-מוסריות? ואני אומר שההתנגשות בין ההלכה לבין המוסר בהקשרים ההם נובעת מזה, שההלכה רוצה להשיג מטרות דתיות, ולכן לא תמיד זה עולה בקנה אחד עם המוסר. הרי העובדה שיש מטרות לא מוסריות, היא לא חידוש שלי. אנחנו אמורים להגיע לזה מהסתכלות על ההלכות האמוסריות. נכון? שם אנחנו רואים שיש להלכה מטרות מעבר למוסר. אבל אם כבר הגענו למסקנה הזאת, אז רק מתבקש להרחיב את זה גם להלכות האנטי-מוסריות. וגם שם בעצם לומר שההתנגשות בין ההלכות האלה לבין המוסר, לא נובעת מתפיסה אחרת של המוסר בהלכה, אלא נובעת מהרצון של ההלכה להשיג מטרות אחרות, ולפעמים זה מתנגש עם המטרות המוסריות. פה, כשאני מציג את זה כך, אני קודם התמקדתי בהלכות האנטי-מוסריות, ושאלתי איך פותרים את הבעיה של הלכה ומוסר. אז היה נראה להרבה מכם ששאלו פה שאלות, היה נראה להרבה מכם שאני ממציא פה איזה מושג כדי לפתור את הבעיה, המושג של המטרות הדתיות. אגב, זה הרע נמציא, לא אני. ינחו לעניין האלוהי, אוקיי? אני אומר, עזבו את ההמצאות, בואו נלך להלכות האמוסריות. אין מתח, לא צריך ליישב שום קושי, הכל בסדר. צריך לא לאכול חזיר, צריך להניח תפילין. זה בא להשיג מטרה מוסרית כלשהי? אני לא רואה איזה מטרה.
גם שם, הרב, זה תלוי עד כמה תופסים, עד כמה מאמינים בהשפעה, נגיד, של העולם הרוחני על העולם הגשמי. אם נגיד אני תופס, אם נגיד אני מאמין, שכל עבירה בוראת המלאכים שמשפיעים לרעה לעולם, אז זה לא מוסרי לאכול חזיר, כי אני עושה השפעה רעה לעולם.
וקודם כל צריך להחליט זאת עבירה. למה אתה מחליט זאת עבירה?
מה, לאכול חזיר?
כן.
מה זאת אומרת?
למה התורה אסרה לאכול חזיר? אחרי שאני עובר על אכילת חזיר, אז אני אולי נוקב חור בספינה, וזה יטביע את כל הספינה, ויהיה לזה השפעות על כל העולם. אבל יש לזה השפעות על כל העולם, בגלל שאכילת חזיר היא לא בסדר. אני שואל, למה היא לא בסדר אבל? אם תגדיר אותה כבסדר, אז לא תהיה שום בעיה. למה הגדרת אותה כלא בסדר? בגלל שהיא כנראה פוגעת, איזושהי פגיעה רוחנית.
או שאל.
זה, אתה יכול להגיד שמי שפוגע בעולם פגיעה רוחנית, גם מזיק לאנשים. בסדר, ואז יש פה היבט לא מוסרי, עקיף, אבל זה תוצאה. אני שואל למה החלטת שזה אסור?
אני חושב ש...
כמו שלכבד את ההורים, זה דבר מוסרי, כי הם דואגים לי והם הביאו אותי לעולם, גם לכבד את מה שהקדוש ברוך הוא מבקש.
אני אענה לך את מה שעניתי לשמעון קודם. אני שואל למה הקדוש ברוך הוא דרש את זה, לא למה אני צריך לשמוע. אני צריך לשמוע בגלל הכרת טוב לקדוש ברוך הוא. אני שואל אבל למה הוא דרש את זה? מה הוא רצה להשיג בזה? שאני אציית לו כי יש הכרת טובה מוסרית? אתה מערבב את קומה ב' עם קומה א'.
אותו דבר עם ההורים, למה אני צריך לשמוע, למה ההורים ביקשו ממני את מה שהם ביקשו?
הם ביקשו מסיבותיהם שלהם, מה זה קשור? באמת לא תמיד מסיבות מוסריות, הם ביקשו מכל מיני סיבות, ואני צריך להיענות בגלל שיש מצוות כיבוד הורים.
כלומר, ההיענות הדתית היא מוסרית מצד ההיענות שלה.
אבל עוד פעם, אני עונה לך את מה שעניתי לשמעון, תקשיב. אתה צודק, אתה יכול להיות צודק, אני גם לזה לא מסכים, אבל אתה יכול להיות צודק בשאלה ההשלכתית. אתה יכול להגיד שאחרי שהדבר מוגדר כעבירה, אם אתה עושה אותו זה לא בסדר, או כי זה מזיק לזולת, כמו שאמר שמעון, או כי זה כפיות טובה לקדוש ברוך הוא, כמו שאתה אומר. לא אכפת לי. אבל אני שואל את השאלה, למה מראש זה הוגדר כעבירה? לא מה ההשלכות אחרי שזה הוגדר כעבירה. למה מעשה זה מוגדר כעבירה? למה לא היפוכו? היה אפשר להכיר חובה לאכול חזיר, מי שלא אוכל חזיר הוא כפוי טובה, ומי שלא אוכל חזיר פוגע בזולת, כי הוא מזיק למצבו הרוחני של העולם. באותה מידה. אז למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא לאסור את החזיר ולא לחייב אותו?
אני חושב ש...
זהו, זה שאין לנו תשובה לשאלה הזאת, זה אומר שאין ולא קיימת מציאות כזאת?
לא.
יש, אני אומר יש
תשובה. להפך, זה אומר שכן קיימת תשובה. רק לא, התשובה המוסרית. אני לא יודע מה היא, יש שם איזושהי תועלת רוחנית שבגללה אנחנו הצטבנו, להפך, אני טוען בדיוק את זה.
אז זה מציאות.
ברור, אבל זאת מציאות לא, לא מוסרית, לא קשורה למוסר. כמו שהמוסר הוא מציאות, גם זה מציאות. אבל מציאות מקטגוריה שונה. זה פוגע בנצח שבעוד בספירה השביעית מימין. ברקיע הנצח שבעוד. בסדר, מה אכפת אבל... לי עכשיו? יש נזק...
אבל... לא, כי המוסר נובע מתוך המציאות. למה זה לא מוסרי להרוג? כי יש חיים. יש חיים, אתה לא מוסרי להרוג. אז אם יש מציאות שאכילת חזיר, אם יש מציאות שאכילת חזיר היא רע, רק אני לא יודע למה, אז
זה
יכול אותה, היא מוסרית.
לא קרב זה אל זה. לא קשור למציאות בכלל. יש ברקע עניין מציאותי, אבל העובדה שהדבר הזה הוא לא מוסרי היא נורמה. זה לא קשור לשאלה אם זה יסודו במציאות או לא יסודו במציאות. מה זה קשור? יש מציאויות שונות שמקרינות כל מיני דברים שונים. פגיעה בזולת או פגיעה בחברה זה פעולה לא מוסרית. פגיעה בנצח שבעוד זה פעולה בעתיד דתית. זה הכל.
שני מיני שצד...
באותה מידה.
אני חושב שהצד המחשבתי פה הוא לעשות, כאילו אינדוקציה לא מחייבת, האמת, זה ברור לי, אבל להגיד, יש לנו את הסט הראשון שאמרנו, החיתוך כאילו בין ההלכה למוסר, ואז אומרים, אוקיי, אני מניח שבגלל שהשם מוסרי, זה גם מה שלא הבנתי למה הוא מוסר הוא כזה.
זה לא קשור, זה קפיצה לוגית לא מוצדקת. אני גם חושב שהקדוש ברוך הוא מוסרי. אבל הוא גם דתי, חוץ מזה שהוא מוסרי. הוא רוצה שתהיה גם בריא וגם תהנה עם השוקולד. הוא רוצה שתהיה מוסרי ושגם תביא את התוצאות הדתיות. לפעמים זה יוצר קונפליקטים, נכון? אז מה?
אז אני אומר, הניסיון שלהם לפתור את הקונפליקט, כאילו, לפתור את הקונפליקט זה להגיד, לעשות את האינדוקציה הלא חוקית הזאת בעצם, ולהגיע למערך הזה.
זה פותר את הסתירה, כי עדיין אתה לא יודע מה לעשות. את הקונפליקט זה לא פותר, אבל גם את הסתירה זה לא פותר. זה רק מעלים אותה. זה הפתרון של ברטרנד ראסל. זה אוסר להביע אותה, זה לא פותר אותה. זה לא פותר את הכלום. אני אומר, תשימו לב כמה התפתלויות צריך לעשות כדי להציג משהו שבסוף נשמע לא הגיוני, כשמראש הבעיה מעיקר עליה. אין שום בעיה, תסתכלו על המציאות כפי שהיא, ופשוט תתארו אותה כמו שרואים במבט ראשון. לא להוסיף מילימטר על מה שרואים בעיניים. זה הכל, הכל פשוט, אין שום בעיה. רואים בעיניים שיש בהלכה קטגוריה המוסרית. היא לא קשורה למוסר, באופן הפשוט. אז למה להמציא המצאות שזה בכל זאת קשור למוסר? בשביל מה? מה ראה בתמונה שאני מתאר? שהיא צמודה לגמרי לעובדות. יש פה משהו שבא להשיג מטרות אחרות, לא יודע מה הם, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, כנראה שהוא יודע שזה משיג מטרות אחרות, אבל אם זה כך בהלכות המוסריות, אז גם בהלכות האנטי-מוסריות אין סיבה לא להניח את זה. ולכן ההתנגשות בין ההלכות האלה לבין המוסר, לא נובעת מזה שהמוסר העליון שונה מהמוסר שלנו, וכל הפטפוטים האלה. זה נובע מזה שההלכות, גם ההלכות האנטי-מוסריות, באות להשיג מטרות דתיות. ולפעמים יש לזה מחיר מוסרי, זה הכל, נורא פשוט, אין שום בעיה, לא צריך לפתור כלום, ולא צריך לפלפל בשביל לפתור, אין בעיה.
אבל זה... אבל זה כן, אבל זה כן אומר, אני חושב במובן, במובן מסוים שהקדוש ברוך הוא לא מוסרי, בגלל שהקדוש ברוך הוא, זה, עצם זה שהקדוש ברוך הוא, כי לפי זה בעצם הקדוש ברוך הוא בעצמו גם בקונפליקט, כי יש את המוסריות, אז עצם זה שהוא ברא את העולם באופן כזה, שאני במצבים מסוימים אמור לקבל החלטות לא מוסריות, הופך אותו ללא מוסרי.
עכשיו אני אשאל אותך, עכשיו אני אשאל אותך את אותה שאלה לשיטתך, עזוב, הכל מוסר, בסדר? הכל מוסר. איך הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה שבו הסטודנט של סארטר מתלבט? בין שני ערכי מוסר, עזוב את ההלכה ואת המוסר ואת הקונפליקט ביניהם. או בקונפליקט מוסרי, קונפליקט הלכתי, סליחה. איך הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו יש קונפליקט הלכתי, אז הוא לא הלכתי הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה את ההלכה. היית אומר את זה? מה ההבדל? מה ההבדל למה שאני אומר לבין התמונה הרגילה? את אותן שאלות אתה יכול לשאול כל הזמן.
לא, לא, לא הבנתי כל כך, לא...
מה, אתה אומר שאם אני טוען שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיש לו שתי סוגי מטרות, מטרות דתיות, מטרות מוסריות, לפעמים זה יכול להתנגש וזה יוצר קונפליקטים, ואז שאני אצטרך לפעול בשביל להשיג את המטרות הדתיות, זה יהיה על חשבון השגת התועלת המוסרית. אז אתה אומר, אז אם זה ככה, אז הקדוש ברוך הוא לא מוסרי? אז אני אומר, עזוב את מה שאני אמרתי, בסדר? אני לא צודק, טעיתי, אני חוזר בי. עכשיו אנחנו מדברים על המוסר, בסדר? יש קונפליקט מוסרי. הסטודנט של סארטר לא יודע אם לברוח להילחם בנאצים או לעזור לאימא שלו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו יש שני ערכי מוסר, להילחם ברוע ולעזור לאימא שלך המבוגרת, אוקיי? אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו לעזור לאימהות מבוגרות. זה הלוגיקה שלך. כי הוא ברא עולם שבו לקיים את הערך הזה סותר את הערך ההוא. זה שטות. ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה את שני הערכים האלה, ואין מה לעשות, המציאות מזמנת לנו קונפליקטים, שהערכים האלה יכולים להתנגש, אין לו שום בעיה. אז אם בתוך המוסר זה יכול לקרות, וגם בתוך ההלכה לבד זה יכול לקרות, אז למה שזה לא יקרה בין ההלכה לבין המוסר? הקדוש ברוך הוא רוצה גם את המוסר וגם את ההלכה, ולפעמים זה יוצר קונפליקטים, בתוך המוסר, בתוך ההלכה, או בין המוסר לבין ההלכה. עשה דוחה לא תעשה. אז מה, בגלל שעשה דוחה לא תעשה, אז הקדוש ברוך הוא לא מחויב למצוות לא תעשה? לא מעניין אותו המצוות לא תעשה? כי יש כלל שעשה דוחה לא תעשה. איזה מין לוגיקה זאת. אני אגיד לכם יותר מזה. בואו נעבור לקטגוריה השלישית של ההלכות. ההלכות המוסריות. התחלתי מהמוסריות, והראיתי דרכן שיש לתורה מטרות דתיות. מתוך זה עברתי למצוות האנטי-מוסריות, ואמרתי שאין שום בעיה, כי המצוות האלה גם באות להשיג מטרות דתיות, אלא שבמקרים ההם זה במחיר של מחיר מוסרי. עכשיו בואו נעבור למצוות הדתיות. אני רוצה לטעון טענה עוד יותר מרחיקת לכת. גם המצוות המוסריות לא באות להשיג מטרות מוסריות. הן גם באות להשיג מטרות דתיות. מצוות לא תרצח לא מביעה את חוסר המוסריות שברצח. היא מביאה את חוסר הדתיות שברצח. חוסר המוסריות שברצח לא קשור להלכה. זה ערך ששייך למוסר, לבעשית הישר והטוב. הקדוש ברוך הוא בא אל קין ואומר לו, אי אבל אחיך, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. התורה עוד לא ניתנה. אין הלכה שלא תרצח. אז למה הקדוש ברוך הוא בא בתביעה אל קין?
יש בזאת בני אדם?
כי זה לא מוסרי, לא בני נוח, למה בני אדם?
מצוות בני נוח זה עוד מצווה אחת שנוספה להם, אבל שש מצוות ניתנו כבר לאדם הראשון.
אבל מאיפה קין היה אמור לדעת שיש איסור לרצוח?
האדם הראשון קיבל שש מצוות, כולל לא תרצח.
את לא תרצח כשהוא בכלל לא יכול למות, מה? או אחרי שהוא גורש מגן עדן?
כנראה שאחרי שגורשו מגן עדן קיבלו
שש... בתורה לא מופיע דבר כזה, ובאופן הפשוט יש פה תביעה מוסרית. יש פה תביעה מוסרית, אסור לרצוח. והאיסור המוסרי לרצוח בעינו עומד. אגב, אחרי זה הוא עובר תרגום, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. זה האיסור רצח של בני נוח. ולא תרצח מופיע בעשרת הדיברות כלב נפרד. למה לא מספיק שופך דם האדם, באדם דמו יישפך? כיוון ששופך דם האדם, באדם דמו יישפך, זה עיקרון מוסרי, ולכן זה לא נמנע במניין המצוות. לא תרצח זה עיקרון דתי. ומה שלא תרצח אומר לך, זה שכשאתה רוצח מישהו, לא רק שיש פה בעיה מוסרית, יש פה גם בעיה דתית. והלא תרצח מדבר רק על הבעיה הדתית. זה לא קשור לבעיה המוסרית. ואותו דבר אם לא תגנוב, ואותו דבר אם מצוות עשה ולא תעשה, בתחום המוסרי. גם המצוות המוסריות לא קשורות למוסר. אני אביא לכם כמה ראיות לדבר. למשל, במצוות המוסריות יש כל מיני הגדרות שהן הגדרות פורמליות מופרכות. שאתה רוצח בגרמה, מצמצם, מביא את הדבר אל האש, את האש אל הדבר, כל מיני דברים מן הסוג הזה. סוף חמה לבוא, כן, כל הסוגיות בסנהדרין. מה פירוש הדבר? אם אני רצחתי מישהו ככה, אז יש בזה פחות בעיה מוסרית, כי עשיתי את זה ביד שמאל, או כי עשיתי את זה בגרמה, אני התכוונתי לרצוח ורצחתי אותו, וברור שהוא ימות. רק עשיתי את זה ככה. אז אני פטור. מה זה פטור? זה יותר מוסרי לעשות, או פחות בלתי מוסרי, לרצוח באופן כזה? מה פתאום? העבירה המוסרית בעינה עומדת. אתה עשית פעולה שלקחה חיים של בן אדם. אבל לא עברת, לא תרצח. למה? כי יש פה את הבעיה המוסרית, אין פה את הבעיה הדתית. זהו. לא תרצח לא בא להגיד את הבעיה המוסרית. לא תרצח בא להוסיף קומה דתית על גבי הקומה המוסרית.
הרבה זרה אחד מי שבמצוות בני נוח, זה לא משהו מוסרי. למה התורה חזרה על זה?
הבנתי.
תורה עבודה זרה. זה לא משהו מוסרי, זה משהו דתי.
ברור.
אחד מי שבמצוות בני נוח. ושמחייבים אותם, ואז גם התורה חייבה גם אותנו.
מי אמר שאצל בני נוח הכל זה מוסר? לא הבנתי.
רב אמר שהסיבה שהתורה כתבה לא תרצח, למרות שכבר היה לנו את זה בבני נוח, כי זה רצה להוסיף נופך דתי על הנופך המוסרי. אנחנו רואים שגם על דברים שיש להם רק נופך דתי, התורה כתבה אותם שוב.
אז היא רצתה להוסיף עוד נופך הלכתי ליהודים. לא משנה. היא לא חייבת להוסיף את זה על גבי הרובד המוסרי. אבל מה שהיא מוסיפה זה רובד דתי, בהגדרה. מה היה בקומה הראשונה? תלוי באיזה הקשר. האם הקומה הראשונה הייתה מוסר או שהייתה איסור אחר? יכול להיות שכזה, יכול להיות שכזה. הרמב״ם מגדיר את זה כדברים שהדעת נוטה להם, בלכות מלכים. אבל דעת נוטה להם, זה לא חייב להיות דווקא מוסר. עבודה זרה זה איסור שהדעת נוטה לו, למרות שבאמת הוא לא קשור למוסר. לכן באמת המאירי, כשהוא מדבר על היחס לגויים, אז הוא אומר, כיוון שהם גדורים בנימוסי האומות, אז כל היחס לגויים בעצם אמור להשתנות. גם בדאורייתא וגם בדרבנן. אבל עדיין הם עובדי עבודה זרה. אין קשר בין היותם עובדי עבודה זרה לבין היותם בני אדם סבירים, מוסריים, שני דברים שונים. עבודה זרה זה לא איסור מוסרי. אז מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שאם אני משלים עכשיו את שלושת הקטגוריות, בעצם מה שאני טוען זה ששלושת הקטגוריות ההלכתיות, התחלתי מהעם מוסרי, עברתי לפתור את הבעיות של האנטי מוסרי, הבעיות של תורה ומוסר, ובסוף סיימתי בהלכות המוסריות עצמן, שגם הן לא מוסר. והטענה שלי שכל ההלכה כולה אין עניינה במוסר בכלל. בכלל. עניינה בחול העניין האלוהי, כמו שאומר הר"ן. אני רק מפרט את מה שהר"ן אומר. בהלכות המוסריות זה להוסיף קומה דתית על גבי הקומה המוסרית. בהלכות המוסריות אין קומה מוסרית, יש רק את הקומה הדתית. בהלכות האנטי-מוסריות יש סתירה בין קומה א' לקומה ב'. מה לעשות? צריך להשיג את המטרה הדתית, ויש מחיר מוסרי בעניין הזה. הכי פשוט בעולם, לא מעורר שום בעיה, לא צריך לייצר שום מבנים מפולפלים כדי לפתור את זה. מאוד פשוט. ומה שבעצם הדבר הזה אומר, שיש פה איזשהו סוג של כפילות נורמטיבית. אני יכול להיות מחויב לשתי מערכות שונות, מערכות נורמטיביות שונות, גם אם יש סתירה ביניהם, אין שום בעיה עקרונית במצב כזה. זה יוצר לי קונפליקט, אני צריך להחליט מה לעשות, ולא תמיד זה פשוט, אבל אין שום בעיה עקרונית עם, 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 עם מצב כזה. תן לכם קצת השלכות כדי שתראו לדוגמה על מה מדובר. למשל, במדינת ישראל הרבה פעמים ישנם מתחים בין המחויבויות הדתיות למחויבויות האזרחיות חוקיות שיש לבן אדם. אוקיי? האם בן אדם דתי יכול לצאת למאבק למען פתיחת המקוואות לפנויות, לטבילת פנויות. נגיד שההלכה אוסרת את זה לצורך הדיון, גם זה לא לגמרי ברור, אבל נניח, אוקיי? אבל אני טוען שכיוון שאני מחויב גם לערכי הדמוקרטיה ולא רק לערכי ההלכה, אז בכובע הדמוקרטי שלי אני יכול לצאת ולהשתתף במאבק כזה. למרות שבכובע ההלכתי שלי, אני מאוד לא הייתי רוצה שזה יקרה. ואין סתירה בין שני הדברים האלה. אני רוצה, אני מאמין בערכי הדמוקרטיה. מבחינתי זה חלק מהמערכת הערכית מוסרית שלי. וזה לא קשור להלכה, מערכת מקבילה להלכה. עכשיו, מה קורה כשיש סתירה בין שני הדברים האלה? אז אני בקונפליקט. כי הערך הזה אומר לי ככה, והערך הדתי אומר לי ההפך. מה עושים בקונפליקט? צריך לקבל החלטות. אבל אין שום ערובה לשאלה, אין שום תשובה פשוטה לשאלה איזה משני הצדדים יגבר. לא נכון להניח שהצד ההלכתי תמיד יגבר, ממש לא. אלא שתי מחויבויות בלתי תלויות, וכששתי מחויבויות הן בלתי תלויות, צריך להכריע את זה באופנים שאולי נדבר עליהם בשיעור הבא. אבל צריך להכריע את זה. זה קונפליקט, זה לא סתירה. ולכן אין שום בעיה לצאת למלחמות בשם הדמוקרטיה, גם לזכויות של אנשים שההלכה שוללת אותם. לזכות של הומוסקסואלים להינשא. אני כאדם דתי יכול לצאת למלחמה על זה שהמדינה חייבת לאפשר את זה. למרות שבכובעי הדתי אני חושב שזה איסור, ואני לא רוצה שאנשים יעשו את זה. כי בערך הדמוקרטי אני חושב שהמדינה צריכה לאפשר לאנשים לנהוג כהבנתם. אני לא חושב שיש בזה שום סתירה. אני אנסה לשכנע אותם שלא יעשו את זה, ויחד עם זה אני אלחם במאבק דמוקרטי שהמדינה תאפשר להם לעשות את זה, אם הם החליטו בכל זאת. שני דברים שונים.
זה לא מה שאתה מכריע את הקונפליקט לצד אחד?
לא. אמרתי שאני יכול, לא אמרתי שאני אעשה. איך בדיוק להכריע בקונפליקט כזה, האם לטובת ההלכה או לטובת המוסר, שאלה שאני אדבר עליה בשיעור הבא. אבל כרגע אני רק אומר, יש קונפליקט, ובקונפליקט הזה גם לא אוטומטית אחד הצדדים יגבר, אני יכול להכריע כך, אני יכול להכריע כך. אני אגיד יותר מזה. המחויבות המוסרית שלי, אם היא הייתה באה ממקום חילוני, המוסר הוא קטגוריה אתאיסטית, כמו שהתבטא ליבוביץ', אז באמת היה פה איזשהו סוג של שניות. אני מחויב לתורת הקדוש ברוך הוא, לציוויו של הקדוש ברוך הוא, ואני גם מחויב למערכת אחרת שלא קשורה אליו. וכאן ישנה איזושהי בעיה, זה סוג של עבודה זרה בשיתוף. כי אני מחויב בעצם לשני מקורות תוקף, שתי מערכות שיונקות משני מקורות תוקף, זוכרים את עקרונות הערך שדיברתי עליהם, שתי מערכות נורמטיביות שיונקות משני מקורות תוקף שונים, אני עובד שני אלים. זה עבודה זרה בשיתוף. הטענה שלי אבל, זה שתוקפו של המוסר הוא גם מהקדוש ברוך הוא. לא רק בגלל שאחרת זה עבודה זרה בשיתוף, אלא בגלל שבלי אמונה באלוקים אין מוסר. המוסר יש לו משמעות אך ורק אם הוא תוצאה של חקיקה אלוקית או ציפייה אלוקית מאיתנו להתנהג כך. ואז בעצם הטענה שבעשית הישר והטוב, מה שכתוב בתורה, הוא בעצם, אפשר גם בלי זה, לא משנה, גם האינטואיציה המוסרית שלי זה מספיק טוב, אבל אני מגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות מוסרי. ויחד עם זה הוא מצפה ממני גם להיות הלכתי. וכיוון ששניהם זה ציפיות שלו, אז גם אם אני אעדיף את הערך המוסרי על פני הערך הדתי, אין פה מרידה נגד רצון השם. זה שני רצונות של הקדוש ברוך הוא, שצריך לקבל החלטה מה עושים כשיש קונפליקט ביניהם. את ההחלטה הזאת כמובן, באופן לוגי, אי אפשר לקבל בתוך אחת משתי המסגרות. אי אפשר להחליט מה לעשות בשאלות של הלכה ומוסר לפי עקרונות הלכתיים. כי ההלכה היא רק צד אחד במשוואה הזאת. גם לא לפי עקרונות מוסריים. כי המוסר גם הוא רק צד אחד במשוואה הזאת. את ההחלטה הזאת צריך לקבל לפי איזושהי מערכת כביכול שקודמת לשתי המערכות האלה. לכן אי אפשר להגיד, טוב, ברור שההלכה תגבר בכל מצב כזה, כי הרי ההלכה יותר חשובה מהמוסר. א', אני לא חושב שזה נכון שהיא יותר חשובה, שניהם מקורם מהקדוש ברוך הוא, את שניהם הוא רוצה מאיתנו, וכשאתה נמצא בקונפליקט, אתה צריך להכריע אותו איך שאתה מבין, ולעשות את מה שאתה מבין, לפעמים כך, לפעמים כך. ולכן אני גם, לא רק שאני חושב שהמצב הקונפליקטואלי אין איתו שום בעיה עקרונית, אני גם חושב שהפתרון לקונפליקט הוא לא תמיד לטובת ההלכה. לא בהכרח. לפעמים כן, לפעמים לא. אני אדבר על זה בשיעור הבא. על איך פותרים את הקונפליקטים, אם בכלל, מה המשמעות של פתרון קונפליקט, מתי הולכים עם ההלכה, מתי לא. אז על זה אני אדבר בפעם הבאה. אוקיי.
הרב, כל צורת הממשל... מה?
לא שומע.
כל צורת הממשל התורנית שכן כופה על אנשים ושהיא לא דמוקרטית, אז היא לא מוסרית?
אני לא מכיר את צורת הממשל הזאת.
היא לא מוסרית, אלא דתית?
לא מכיר את צורת הממשל הזאת.
של מלוכה ושל כפייה על אנשים.
מלוכה זה לא...
אז אתה יכול לעשות פשוט אנדרסקופ.
מה?
מלוכה יכולה להיות דמוקרטית, מלוכה לא צריכה להיות מונרכית.
בסדר, אז לא העניין של המלוכה, יותר העניין של בית דין שמכריח אנשים לעשות ככה או ככה.
אני לא מכריח לעשות כלום. בית דין מכריח אנשים מאמינים לעשות משהו. רומן. לא מכריח אנשים לא מאמינים לעשות משהו.
גם בזמן בית המקדש ובזמן שרוב, ששם ממשל תורנים.
יו, זה אמנם. זה גבר אמנם.
שנייה, איתמר, אתה יכול לשים על מיוט בבקשה?
למיטב הבנתי זה בכל זמן. כשקופים על אנשים, זה רק אנשים שמבינים שזאת חובתם ולא עושים אותה. ואנשים שלא מאמינים בכלל שזאת חובתם, לא נכון לכפות עליהם, וזה גם לא מועיל לכפות עליהם, כי גם אם יעשו את זה תחת כפייה, זאת לא מצווה. אבל זה גם, אני עוד מתכנן.
אם בית דין רוצה לשפוט אותי על חילול שבת, אני יכול פשוט להגיד לו, אני לא מאמין בזה, והם משחררים אותי.
תשכנע אותם, אתה תצא פטור. כן?
טוב, מעניין, בסדר.
אוקיי, אני מקווה שנקדיש לזה משהו בסמסטר הבא, בעניין הזה.
תודה רבה. אוקיי, טוב, תודה, ערב טוב.
תודה רבה.